שלום וברכה. ערב טוב ומבורך. הועלתה הצעה על ידי אחד המשתתפים בשיעור, שהיום במקום הלימוד הקבוע נעסוק במצב. יש הצעה נוספת שהועלתה על ידי אחת המשתתפות, שנדבר על תשעה באב. המשותף לשתי ההצעות היקרות והחשובות האלה, ששתיהן נדחו. ובכן, אפשר גם להצבע? אתם רוצים להצבע? דווקא אני הייתי מוכן להעביר את זה להצבע, אתם רואים? אני לא נגד. מה? טוב, ובכן, אנחנו בספר שמות, בפרק י' בעיצומה של מלחמת לבנון השנייה. אגב, אני הצעתי את השם הזה. אני הצעתי את השם הזה לפני שהיו הציעו אותו. גם מלחמת יום הכיפורים. לא, גם מלחמת יום הכיפורים המשכה אחרי יום כיפור.
כן, אבל התחילה
מלחמת מה? כן, זה אני. כן, באמת? אני לא יודע, אני רק יודע דבר אחד. מה שאני אגיד עכשיו איננו הבעת עמדה פוליטית. אני זוכר שאחרי פינוי ימית הייתה מלחמת לבנון. אחרי פינוי ימית הייתה מלחמת לבנון. אני זוכר את זה. טוב. אני חוזר. מה שאני אומר איננו הבעת עמדה פוליטית. בסדר? חזרתי על הדברים. אני לא אמרתי כלום. אני לא אמרתי משמיים, לא מארץ. אני תיארתי עובדות, ולכן תעשו מזה מה שאתם רוצים. אני לא אמרתי כלום. אני לא מביע שום עמדה, לא שמיים ולא ארץ. תפסיקו לייחס לי דברים שלא אמרתי. יש לי מספיק בעיות עם הדברים שאני אומר, כדי שלא יגידו על דברים. אני לא אמרתי כלום. אני למדתי אולי נקודה למחשבה, זה הכל.
לא, אבל מלחמת לבנון אחרי ימית, כמה זמן אחרי זה?
חודש.
לא אמרתי.
טוב, חבר'ה, אנחנו פה כדי ללמוד. פרק י' א', היית בשבוע שעבר?
כן.
אז למדנו כבר את פסוק א', ב' וג'.
כן,
אבל למרות זאת צריך לחזור על הדברים קצת. ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים. אגב, יש פה ספרים לכל מי שרוצה. יש מישהו שאין לו ספר ומעוניין בספר?
איזה?
אנחנו בספר שמות, פרק י' א', פסוק א'. בספר שמות.
שמות, כן.
כן, פרק י' א'. פסוק א', מצאת או לא? אני רואה. כולם מחכים רק לך.
תמיד מחכים. שמות י' א'.
פסוק א', המצאת? ויאמר השם אל משה, עוד נגע אחד אבי על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. הנה, כלומר, אחרי מכת בכורות, הוא ישלח אתכם. דיברנו על זה שיש איזה קושי באמירה הזאת, איך אחרי מכת בכורות פרעה מחליט לשלח את בני ישראל, הרי זה היה בדיוק צריך להיות ההפך הגמור לפי החוזה שהיה בינו לבין הקדוש ברוך הוא דרך משה. היה צריך להיות שאחרי מכת בכורות פרעה יחליט שלא לשלח את בני ישראל, נכון? למדנו את זה בפעם שעברה, אני חושב שזה די ברור.
שאחרי מכת בכורות פרעה יחליט שלא לשלח את בני
ישראל? היה צריך להיות שאחרי מכת בכורות פרעה יחליט שלא לשלח את בני ישראל.
נו כן, זה מה שידוע.
לא, במציאות קרה הפוך. אחרי מכת בכורות הוא שילח את בני ישראל. אז השאלה היא שזה לכאורה סותר את ההיגיון. דווקא אחרי מכת בכורות הוא היה צריך שלא לשלח את בני ישראל. אתה מבין אותי או לא? נראה לי שלא. לא, לא משנה. את המשפט שאני אומר עכשיו, אני אומר אותו עכשיו.
אני חושב שהגיוני שאחרי שכל הבכורים שם מתו, הוא הבין שוואלה, באמת, הוא מקבל מכות, ואם הוא לא ישלח, הוא יקבל עוד מכות, כאילו הוא שבר אותו.
אז אמרנו בפעם שעברה שזה לא יכול להיות. וזאת בגלל מה שכתוב בפרק ד'. אז אני מציע לרגע אחד לעשות סיבוב קצר אחורה. כי אני רואה שכל מה שאני אומר זה לא עוזר. צריך כל פעם לחזור על הדברים. תראי. פרק ד', פסוק כף ב'. ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. פרק ד', פסוק כף ב', כולם מחכים רק לך. המצטה. ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן בשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך. תרגום. או שאתה משלח את בני ישראל, או שהדבר יגיע עד מכת בכורות. מה פרעה העדיף, לשלח או את מכת בכורות? הוא העדיף שזה יגיע עד מכת בכורות, נכון? אז הוא שילם את המחיר. מסקנה, עכשיו הוא פטור מלשלח. כלומר, לפי החוזה בינו לבין השם, ברגע שהייתה מכת בכורות, אין תביעה יותר נגדו.
זה לא מה שמשתמע. הוא לא אומר לו, אם אתה לא תשלח, אז אני אתן לך מכת בכורות, ואחרי זה אתה לא חייב לשלוח. הוא אומר, לא תשלח, אני אתן לך עוד מכה.
זה לא כתוב בשום מקום. אתה אומר דבר שלא כתוב. אני הולך כמו אדם מאוד צר אופקים אחרי הכתוב, ובכתוב נאמר שהוא צריך או לשלח או לקבל מכת בכורות. אז אני קצת לוגי, אני מזה לומד שאם הייתה מכת בכורות הוא פטור מלשלח.
אבל איך זה כל כך לא נגיד? כי כל הזמן כתוב בהחזק השמת לפרעה, בהחזק, אז אם הוא לא מחזק את ליבו עכשיו, אז זה בדיוק בנקודה שלנו שזו בחירה חופשית, רק כאן, זה לא לחצי היגיון.
מה לא הבנתי, מה הבעיה?
הרי בכל המקורות כתוב רק בהחזק הרגע השמת לפרעה.
So what?
נכון? כלומר שהאלמנט של הבחירה שלו היה די מוגבל לאורך כל הדרך, עם כל הוויכוח של בחירה או אין בחירה.
אני לא מבין למה את אומרת את זה. הרי אנחנו הסברנו, סליחה. אני מבין שאת מבינה את המילים, ויחזק השם את לב פרעה, הכוונה שהוא ביטל את בחירתו החופשית. נכון? ככה את מבינה?
הגביל.
אבל זה עומד בסתירה כותבית, חזיתית, למה שהסברנו בשיעורים הקודמים, שויחזק את לב פרעה, אדרבה, שהוא שימר את הבחירה החופשית שלו. הגן עליו כדי שלא תתבטל בחירתו החופשית. נכון? מה? מה לא ברור?
אני זוכרת את ההסבר שלך, אבל עדיין זה לא נראה לי שזה משהו, מהלך דברים הגיוני. זה לא משהו שמכתיב כאן את מהלך הדברים.
ודאי שזה הגיוני. הרי למה פרעה לא רוצה לשלח את בני ישראל? למדנו בשיעורים הקודמים שהוא לא משלח את בני ישראל משום שיש לו טענות הגיוניות נגד שילוח בני ישראל. וראינו שהטענות שלו הן 10 במספר. וכנגד כל טענה וטענה באה מכה כדי להראות לו שהוא לא צודק. עד שבאה הטענה העשירית, נכון? שהיא טענת הראשית, כפי שלמדנו בשיעור הקודם. וכנגד זה באה מכת בכורות. כך שעד רבה, זה מתארץ את הכל עכשיו. מבחינה, הייתי אומר, משפטית, פרעו פטור מלשלח את בני ישראל, ולמרות זאת הוא משלח אותם.
לא, גם משפטית הוא לא...
שהקדוש ברוך הוא איים עליו בעוד מכות. אני טוען, ויש לי הוכחות לזה, שפרעו שילח את בני ישראל לא מפני שהוא פחד מעוד מכות. ואני טוען שהסיבה שהוא לא פחד בגלל שהוא הבין את הפסוק כמוני. אבל הוא שילח את בני ישראל בגלל שהוא הגיע להכרה שמשה צודק. ואיך אני יודע? הביטונה לרגע אחד בפרק י"ב פסוק למד ב' נכון, כן, נכון, זה מה שהסברנו לאורך כל הזמן, שפרעו הוא אדם גדול בעל הגינות אינטלקטואלית. אני יודע שלא היית פה, אבל זאת אחת הסיבות שאני חוזר על הדברים, כי אם היית פה לא הייתי חוזר על הדברים, כי אחת מהשתיים, או שהיית זוכר, או שאם לא היית זוכר זה משמע שאני אחזור. פרק י"ב פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה ויומר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם גם בקרכם, כחו כאשר דיברתם ולכו וברכתם גם אותי. במילים אחרות, פרעו מכיר בכך שמקור הברכה באומה הישראלית, ולכן הוא שולח אותם כדי לקבל את ברכותיהם.
איפה זה כתוב? באיזה פסוק?
בפרק י"ב פסוק למד ב'. כן, אני לא ממציא.
לא, אבל זה מעניין מאוד.
כן,
למד ב'?
כן, יעקב נו, מצאת? טוב,
וברכתם גם אותי.
זאת אומרת, פרעו מבקש את ברכתה של האומה הישראלית. כלומר, הוא מכיר בכך שמי שמהווה ראש החץ של הקדמה האנושית זה לא מצרים, אלא זה ישראל. או, יש פה חידוש מבחינתו, מבחינת ההכרה שלו.
מה הסוד של לברך? מה הסוד של הברכה?
הסוד של הברכה? ברכה פירושו תוספת. כל מקום שכתוב ברכה בתנ"ך זה תוספת. בדרך כלל תוספת חומרית. כן? וברכך השם בכל משלח ידיך אשר תעשה. והתוספת החומרית משמעותה שמה שיש בעולם ניתן לשינוי. עולם שבו מה שיש זה מה שיש, אין בו תוספת. אבל אם יש אפשרות של תוספת, סימן שהעולם יכול לשאוב ממאגרים שמעבר לו. בעצם בסוף של דבר משפע אינסוף. וזה מה שפרעו מאבחן בעם ישראל. לכן הוא אומר, וברכתם גם אותי.
כי כולנו מתים אם לא, חשש.
לא.
הם אומרים.
לא פרעו. לפסוק הזה עוד לא הגענו. כן. כן. שאלה נפלאה. שאלה מתבקשת. אם פרעו הבין את המעמד של עם ישראל, מדוע הוא אחר כך התחרט ורדף אחרי בני ישראל?
זהו, בדיוק בגלל זה, כי אם זה מקור הברכה, שישארו
במצרים. אז הוא יכול היה להגיד את זה גם בהתחלה. זאת שאלה נפלאה שבעזרת השם נענה עליה כאשר נגיע לרדיפת פרעה את בני ישראל. בסדר? עכשיו בואו נחזור, אם כן, לנאמר כאן בפרק י' א', פסוק ב', כן, בפרק י' א', פסוק ב', דבר נא. זאת שאלה שהתחלנו לדון בה בשבוע שעבר, והיא שאלה רצינית. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. אני הדגשתי את המילה העם. ויתן השם אתכן העם, עוד פעם אני מדגיש, מעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעו ובעיני העם, פעם שלישית. אז אם כן, כתוב כאן שלוש פעמים העם. האם יש פה תוש? יש. נפלא. לך תדע. מקסימום השתמשו באצטון. האם יש לי מישהו כיפה? אני צריך למחוק. כתוב כאן, העם פעם ראשונה, העם פעם שנייה, העם פעם שלישית זכה. עכשיו, צריך לברר מי זה העם. אז בואו נראה בפסוק ב', דבר נא באוזני העם. בפשטות הבנו העם זה עם ישראל, לא? פסוק ג', ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. מי זה העם? ישראל. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. מי זה? העם. עבדי פרעה זה עבדי פרעה. אני שואל מי זה העם?
המצרים.
כלומר, אתה חושב כמו רבי אברהם מבן עזרא. רבי אברהם אבן עזרא אומר שבעיני העם זה המצרים. שמשה היה גדול בעיני המצרים. מה?
למה להשתמש באותו שם?
אז את אומרת כמו הרמב"ן. כלומר, את אומרת כמו הרמב"ן. הרמב"ן אומר שאם בשתי הפעמים הראשונות העם זה ישראל, אז גם הפעם השלישית זה ישראל. נכון? אז כשאת אומרת את זה...
לא, זה לא יכול להיות מה שהרמב"ן אומר, כי...
למה?
אז היה צריך להיות מצוין רק בעיני העם, או רק בעבדי פרות. מצוין שתיים, זאת אומרת.
למה? הוא דווקא גדול בעיני עבדי פרעה, והוא גם גדול בעיני העם. בעיני ישראל. רמב"ן בנון.
רמב"ן אומר שעבדי פרעה ובעיני העם זה היינו הך, זה אותו דבר?
לא.
מה לא הבנתי?
הוא אומר שמשה היה גדול בעיני מספר אנשים, מספר קבוצות. משה היה גדול בעיני עבדי פרעה, דהיינו מצרים. השרים של פרעה, והוא גם היה גדול בעיני ישראל.
ישראל גם היו עבדי פרעה.
לא.
לא.
הביטוי עבדי פרעה מציין את המקורבים למלכות. למשל, גם בישראל, כשהיו אומרים עבד המלך, הכוונה שר. כן, יש אפילו חותמות. שמצאו.
אתה הסברת שבמצרים כולם היו שעובדים לכולם.
זה נכון, אבל אם כתוב בארץ מצרים בעיני עבדי פרעה, או משל ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את השם אלוהיהם. אז ברור שעבדי פרעה שמה זה מצרים. אז יש מקום לדיון, אולי עבדי פרעה זה ישראל. האמת היא שמישהו שבוע שעבר הציע את ההצעה ההפוכה, שעבדי פרעה זה ישראל והעם זה מצרים. אפשר. אני מביא לכם כאן את המחלוקת בין רבי אברהם אבן עזרא לבין רבנו משה בן נחמן, הרמב"ן. בסדר? שהעם, בפעם השלישית, אבן עזרא אומר שזה מצרים, והרמב"ן אומר שזה ישראל. עכשיו, יש קושיה גדולה של הרמב"ן נגד אבן עזרא. הקושיה היא מה שאת אמרת. אם בשתי הפעמים הראשונות העם זה ישראל, אז מדוע שבפעם השלישית זה לא יהיה ישראל? לא מצאתי מי שישיב על על הקושיה הזאת של הרמב"ן לאבן עזרא. אבל לעניות דעתי, אתם מבינים על מה אנחנו מדברים, או שאתם עסוקים כל הזמן עם השתייה וכל ה... והוותיכים וכל הזה? לא, אני מצפה לצומי, אני זקוק ליחס, בשביל מה אני בא לפה? לקבל יחס, מה אתם חושבים? כן, בבית אני אשתעמם, אז פה... כן. אני גמרתם שם? כל ה... תביא לי פתק בשיעור הבא. טוב. אני טוען שלדעת אבן עזרא, גם שתי הפעמים הראשונות זה מצרים ולא ישראל. ואז נצטרך לקרוא את הפרשה באופן שונה לגמרי ממה שחשבנו. אני טוען שגם פה זה מצרים, לדעת רבי אבן עזרא. כך שאין פה כל קושי. אבן עזרא יגיד, כשם שבפעם השלישית העם זה מצרים, כך בפעם הראשונה והשנייה זה מצרים. אז בואו נראה את הפעם הראשונה והשנייה. בסדר? הרי לפי הפסוק השלישי, הפעם השלישית, יוצא שהעם זאת מפלגה מצרית פרו-ישראלית. נכון? הם חבר'ה שנמשכים אחרי האישיות הקריזמטית, הייתי אומר אפילו המיסטית, של משה. הביטוי הזה לא כתוב כאן. הקבוצה הזאת היא קבוצה שנמשכת אחרי ההקרנה העצומה של האישיות של משה. אז האנשים האלה הם, אפשר לומר, שפוטים של משה. משה יכול להגיד להם מה שהוא רוצה, הם יעשו. הקבוצה המצרית הזאת. כתוב הרי בפסוק ג', גם האיש משה גדול מאוד בעיני בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. אז מי הם העם? הם אותו חלק של העם המצרי שיש לו משיכה אדירה למשה. נכון? עכשיו בואו נראה לפי זה פסוק ב'. מה?
איפה העם המצרי נפגש עם משה? משה לא נפגש רק עם פרעה בעצם, איפה
העם? למה שמשה לא ייפגש עם המצרים? הרי הוא גדל בתוכם.
גדל במצרים.
עכשיו תסתכלו בבקשה בפסוק ב', עוד פעם. דבר נא באוזני העם. אז אם נאמר שפה מדובר במצרים, שמשה צריך לפנות אל המצרים, וישאלו איש מת רעהו ואישה מת רעותה כלי כסף וכלי זהב. כלומר, הוא אומר למצרים לבקש כלי כסף וזהב ממצרים אחרים. יכול להיות. כלומר, מצרי יבקש כלי זהב ממצרי. נשמע לכם הגיוני?
בשביל מה?
סופר לא הגיוני בכלל. בשביל מה? נכון? בינתיים אין שום תכלית לדבר הזה. מצד שני, יהיה פה בעיה. כי אם נגיד שהעם זה ישראל, מה זה איש מעט רעהו? מי זה רעהו של יהודי?
יהודי.
יהודי. אז יהודי יבקש כלי כסף וזהב מיהודי אחר? גם זה לא מובן. אלא מה תגיד? שהיהודי מבקש ממצרי. מאמתי בני שתי אומות נקראים רעים זה לזה? ואהבת לרעך, רעך, בעברית התנכית, זה תמיד בן אומתך. אגב, על זה אגב הייתה ביקורת של הנצרות נגד היהדות. שהיהדות אמרה ואהבת לרעך ולא לרחוק. אז זאת אומרת, רעך זה תמיד בן אותה האומה. לכן יש פה בעיה. מה? אז למה שיהודי... אבל למה שיבקש? כלומר, כשם שאני לא מבין בשביל מה משה מצווה על מצרי לקחת זהב ממצרי אחר, כך אני לא מבין למה הוא יבקש מיהודי לבקש מיהודי אחר. מה יצא מזה? לא נגמר הסיפור. אבל בשלב הזה זה נשמע אידיוטי לחלוטין. אבל האמת היא, יש אפילו מפרשים שרצו לומר שבשלב הזה הייתה עדיין ראות בין ישראל למצרים באופן כזה שיהודי היה יכול להתייחס אל המצרי כאל רעהו. אז זה שכן. תסתכל למשל בפרק ג' בבקשה. מי שמסתכל בפרק ג' שישמור על הדף פה, שלא נצטרך עוד פעם. רגע, 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 רגע. בפרק ג' פסוק כף א'. מה? לא, אתה יכול לדפדף אם אתה מחזיק את היד, לא כמו שעשית פעם שעברה. מה? מה, מה, פשוט מה? אבל אתה אמרת שזה רגיל שכולם מחכים לך.
לא, אבל זה ברור למה עכשיו אנחנו
הולכים
אחורה. ברור,
נכון? בסדר, אוקיי, רק שנייה. ג' כף א'. פסוק א', ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה, כי תלכון לא תלכו רקם, ושאלה אישה משכנתה, ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים. כלומר, תהיה ביזה, אתם תבזזו את מצרים. איך? אישה תבקש משכנתה. עכשיו, שימו לב, התורה מכירה את הביטוי שכנה. זהו, ופה, בפרק י' א', משתמשים בביטוי איש ורעהו. ואישה מת ראותה. כלומר, אם הטענה שהם נקראים רעים בגלל שהם גרים ביחד, אז אני אומר, הביטוי המתאים זה שכנה או שכן. כמו שכתוב בפרק ג' ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי חסף ולזהב. אני יכול לגור עם מישהו שהוא לא הרע שלי. מה שאין כן, הביטוי רעהו מציין בני אותה האומה. אז זה לא מסתדר. פסוק, פרק י' א' הוא הקשה, פרק ג' מובן. דבר.
הרי אתה לא, אם אתה ביחסי שכנות לא טובים, אתה לא תוכל לשאול מהשכן לכסף לזהב.
כן, אבל
אם השכנים הם ביחסים טובים, הם גם רעים.
זה השאלה, מה משמעות הביטוי רע בתנ"ך? בתנ"ך הביטוי רע מציין בני אותה אומה. מה אתה אומר?
לא יכול להיות שפעם חבר ומשמעות של חבר ופעם שכן ופעם איזה.
לא, לא, לא. כי העברית התנ"כית היא עברית מדויקת.
אבל רגע, אחר כך ביציאת מצרים לא יצאו רק מישראל.
זה לא יכול להיות
אני עוד לא יודע, את מכניסה את מכניסה מילים שאני לא יודע אותן, שעוד לא קראתי אותן, אני בשלב הזה יודע על העם. אני עוד לא יודע, אני עוד לא קראתי את זה. רע זה בן אותה אומה בפשטות. לא, זה בדיוק העניין. שכן יכול להיות בין אומה אחרת, רע הוא בין אותה אומה. מה אתה אומר?
למה לא היה מצרים ואומרים ישראל?
אז אולי בגלל זה נקראו, כלומר, אתה אומרת שזה רגע מיוחד בהיסטוריה, שבו אף על פי שהם בני שתי אומות שונות, הם מתייחסים לזה לזה כמו רעים, כמו שאמר הבחור היקר היושב שם, שבאופן יוצא דופן, קרה פה איזה מצב של רעות בין בני שתי אומות.
לא, לא מבחינת העם עצמו, שזה משהו מלמעלה.
בסדר, מלמעלה, קרה, לא אמרתי למה קרה. קרה.
לגבי פרק ג' לגבי שכנו יש גם בעיה.
למה?
כי בני ישראל גרו בארץ גושן, הם לא היו שכנים שלהם, הם לא גרו באותם שכונות ואמרו היי.
לא, למי אמר שלא היו מצרים בגושן? זה שאין יהודים מכל מצרים בסדר, אבל למי אמר שאין מצרים בגושן? אוקיי, עכשיו הלאה.
רגע, אבל איך זה?
אז אני רוצה להסביר, אם תיתנו לי, גם לי מותר להגיד משהו. עכשיו בפסוק ב', דבר נא באוזני העם. אז אני טוען פה, אני רוצה להסביר לפי איך שאני מבין את רבי אברהם בן עזרא, שהוא הבין בפרק י' א' פסוק ב', דבר נא באוזני העם שמשה צריך לפנות אל החבר'ה שלו במצרים, אל הגויים, שיבקשו איש מת רעהו כלי חסף ולזה. מצרי יבקש ממצרי. מעניין מאוד. כלומר, בני העם יבקשו ממצרים אחרים שאינם מהמפלגה הפרו-ישראלית, אבל בכל זאת בנאומתם, כיוון שאלה מצרים ואלה מצרים. חכו. ויתן השם את חן העם בני מצרים. כלומר, המצרים שאינם פרו-ישראלים נתנו בכיף את כלי הכסף וכלי הזהב שלהם לחבריהם המצרים הפרו-ישראלים. עד כאן ברור? מה הצורך? מה? למה זה בעייתי? נכון? לא, זה לא דחוק בכלל, ואני אוכיח לכם ממשך הפסוקים שמוכרחים להבין את זה כך.
סליחה, אתה אומר שהעם זה רק המצרים הפרו-ישראלים?
נכון.
אבל העם זה מילה של כל התנ"ך, כמו של כל התורה, אתה יודע אותה משמעות של...
נכון, נכון. נכון, זה תמיד יהיה עם מצרים הפרו-ישראלים.
אין עם ישראל?
עם ישראל, כן. העם, סתם. העין, מם סופית, יציין לאורך כל התורה המצרים הפרו-ישראלים.
לפי
בן עזרא וגם לפי ספר הזוהר, ואני מוכן להוכיח את זה. אנחנו נבדוק. אני מקבל את האתגר להרים את הכפפה. בסדר? אני מרים את הכפפה, אנחנו נגיע לזה. טוב, עכשיו בואו נעשה דילוג לעבר...
אנחנו עדיין
מסבירים
את אבן עזרא או
עוברים
לרמב"ן?
לא, אנחנו עדיין באבן עזרא.
רגע, אבל לא הבנו מה התכנית שלנו. זה היה תרומות לאנשי
התחתון,
לא
יודע... אני עוד לא הסברתי. אני בינתיים לוקח נתון. הנתון הזה ישמש אותנו בהמשך. בינתיים אני רק מציע אותו. כנתון, מותר לקבל נתונים גם אם לא מבינים את משמעותם.
בסוף השיעור שעבר אמרת שיש פה גם עניין של למה בכלל הסיפור התורה הוא בכלל התורה כזה פסוק בעייתי
שיצור
כזאת מחלוקת בין
ה... נכון. תמיד כשיש מחלוקת בין גדולי המפרשים זה סימן שהכתוב כתוב באופן כזה שהוא יהיה אמביוולנטי. כלומר, זה בכוונה שהפסוק נותן את האפשרות להבין את עצמו כמו הרמב"ן או כמו אבן עזרא. זה לא במקרה. בסדר? אנחנו, הכל יובן ברגע שאנחנו נגיע לסוף הדבר, הכל יוסבר. אני רק מבקש, בבקשה, סבל. לא, בינתיים לא נדלג, מהו נקרא פסוק ד'. ויאמר משה, כה אמר השם, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה יושב על כיסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הריחיים וכל בכור בהמה, והייתה צעקה גדולה. בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף, ולכל בני ישראל, לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה, למען תדעון אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל, וירדו כל עבדיך אלה אליי, וישתחוו לי למור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחריכן אצא ויצא מעם פרעו בחורי אף, ויאמר השם אל משה, לא ישמע עליכם פרעו. למען רבות מופתי בארץ מצרים, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק השם את פרעה ולא שילח את בני ישראל. טוב, זה עד כאן הסיפור המפורסם, כן? אנחנו מתבשרים פה מכת בכורות. מה קרה בלילה לפני מכת בכורות? בני ישראל אכלו את קורבן פסח. כן? זה מסופר כאן באריכות. אני רק מזכיר לכם בינתיים בעל פה שפרק י' ב' בתחילתו, עוסק במצווה שמשה מצווה את בני ישראל לשחוט את קורבן הפסח, למרוח את הדם שלו על המשקוף ועל המזוזות, ולאכול אותו צלוי עם מצות ועם מרור בבית, ולא לצאת מהבית. בסדר? אני פשוט קיצרתי בכוונה, אחר כך נחזור על הפסוקים עצמם. כן. לא? לפי זה לא?
המצרים האלה.
נכון,
נכון. עכשיו רגע.
כן.
למען
רבות מופתי
בארץ
מצרים. כן.
ולא
שלא אתם פרעות.
למען רבות מופתי.
זה כאילו, זה מטרה שוקחת על האות המופתים. נכון, ודאי. נכון, ודאי. עכשיו, אם כן, יש, אני רק רוצה להזכיר לכם, אם כן, לפני חצות לילה, בני ישראל היו עסוקים, כל אחד בבית שלו, בלאכול בשר כבש צלוי, עם מצות, ועם מרור. בסדר? זה מה שהם עשו. מה קורה בחצות הלילה בינתיים? מכת בכורות. שאלה, כמה זמן צריך לאכול מצות ולא לאכול חמץ? שבעת ימים, נכון? שבעת ימים. כלומר, אם זה מתחיל בליל הסדר, באותו לילה, אז אחר כך יש שבעת ימים שבהם אוכלים מצות. בסדר? אחר כך, ונבדוק. נבדוק. נבדוק. מה?
שאלה קצת מורלית תמימה. בעצם גם העם שלפי אבן עזרא תמכו במשה ועסקו בשבילות כלי עזרא וכסף, ספקו את מכת הבכורות.
לכאורה כן.
מה שנקרא לא פייר.
לכאורה. אבל האם ראית את הסרט, עשרת הדיברות? אתה זוכר מה קורה שמה בליל מכת בכורות? מגיע הבת של פרעה ודופקת בדלת של משה. אומרת, אפשר להיכנס בבקשה? הוא אומר, בסדר. אפשר גם עם העבדים שלי? גם כן. נכון?
ניצלים.
ניצלים. טוב, יש מה לדון בזה. רגע. כן, כן. עכשיו, נא להסתכל בפרק י"ב, פסוק כ"ח. כן, פסוק כ"ח. וילכו ויעשו בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואהרון, כן עשו. מה הדבר שציווה אותם לעשות? קורבן פסח. ויהי בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסאו, עד בכור השבעי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה, ויקום פרעה לילה הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת, ויקרא למשה ואהרון לילה, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל הולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם גם בקרכם כחו כאשר דיברתם ולכו ורחתם גם אותי. ותחזק מצרים על העם, למהר לשלחם מן הארץ כי עברו כולנו מתים. מה עשו המצרים? הם הוציאו בכוח מישהו. את מי הם הוציאו? את המצרים הפרו-ישראלים. אמרו, אתם משטפים. תצאו איתם. אתם אהבתם את המשה הזה? תצאו גם אתם. כי הרי בני ישראל לא צריך לשכנע אותם לצאת ממצרים. הם כבר על המזוודות כבר שבועיים. מחכים רק לרגע שיגידו להם אתם יכולים לצאת והם יוצאים. אבל יש עוד קבוצה שבכלל לא תכננה לצאת. זה הקבוצה הנקראת פה בשם העם. מה? בגללכם. אתם תמכתם במשה, תראה מה קרה לנו. עכשיו הפסוק למד ד' מתחיל לקבל פה אור חדש מאוד. וישא העם את בצקו תרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. עכשיו אני לא מבין פה כלום. פסוק למד ד', אני חוזר. וישא העם את בצקו תרם יחמץ, משארותם צרורות בסמלותם על שכמם. באיזו שעה של היום מדובר?
לילה.
סוף הלילה, נכון? לקראת בוקר. עכשיו, עשיתם פעם מילואים במחנה פליטים או משהו כזה? מה קורה בסביבות 4 בבוקר? זה הזמן שבו פטמה קמה ועושה פיתות כדי לחלק לחבר'ה שלה לפני שהם יוצאים לפיגוע אסירה לעבודה בישראל, נכון? כלומר, בחברה העתיקה סוף הלילה הוא הזמן שבו הבצק עומד לטפוח כדי להיכנס לתנור, נכון? עכשיו אני רוצה להבין פה משהו. איך יכול להיות, אם העם זה בני ישראל, איך יכול להיות שיש להם בצק מטורפים בפסח? ונגיד שזה לא פסח והם עומדים לצאת, יש זמן עכשיו לעשות לחמניות? יוצא לפי זה שהעם הם אלה שהכינו את הבצק ולא בני ישראל. עכשיו, מכיוון שהם לא התכוננו לצאת, זורקים אותם מהבית. מה הם יעשו? ברגע האחרון לוקחים חתיכת בצק כדי שיהיה מה לאפות בבוא הזמן. עכשיו, אני לא מבין למה צריך לציין שמשארותם צרורות בסמלותם על שכמם. מה זה נותן הדבר הזה? שאלה, איפה זה השכם? השכם זה לא הכתף. כן, השכם זה בין הכתפיים. זה המקום הזה, שעליו מניחים את התיק בטיול. בסדר? אז שמו את הבצק במקום הזה, צרור במשארותם, צרורות בסמלותם על שכמם. כן, המשארת זה הכלי מעץ בדרך כלל, עץ או חרס, שבו שמים את הבצק כדי שהוא יתפח, אחרי שלשו אותו. והשאלה היא, בשביל מה אני צריך את הפרט הקטן הזה, שהוא לכאורה מיותר לחלוטין? גם בכלל זה שהם לקחו את הבצק נראה לי מיותר. ודאי שהם יצאו, הם חשבו שהם, הם ידעו שהם יוצאים. מה? אז סילקו אותם, אז מה עושה בן אדם שזורקים אותו בבית? לפחות שיהיה לו משהו לאכול, הוא לוקח את הבצק שהוא מוצא בשעה הזאת, כן?
הם לא ידעו לאן הם הולכים.
הם לא ידעו לאן הם הולכים.
לא, אבל גם הם לא יכולים לאפות את הבצק.
הם לא יודעים, מן הסתם, בתחנה הראשונה הם יעפו. חכה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו, האנשים האלה, מה יש להם בכיס חוץ מזה? זה על השכם יש להם בצק, מה יש להם בכיס? יש להם כלי זהב. שהם קיבלו מהחברים המצרים שלהם מקודם. עכשיו צריך להבין משהו. אם בני ישראל היו הולכים למצרים והיו אומרים, אפשר לקבל בבקשה כלי מזהב? המצרי היה אומר לו, מה אתה אידיוט? מה, אני לא יודע שמחר בבוקר אתה יוצא ממצרים? מה פתאום שאני אשאיל לך? אבל כשמצרי מבקש ממנו, אין בעיה, הרי הוא יחזיר לי מחר. אבל בגלל מכת בכורות, נזרקו גם המצרים האלה ששאלו את הכלי זהב. אז לא חשבו על זה. אז כתוב כך. ובני ישראל עשו כדבר משה. מה זה שהם עשו כדבר משה? שלהם אין בצק. למה אין להם בצק? כי הם אוכלים מצות. וישאלו ממצרים... מה? וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. איך הם שאלו? והשם נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילו וינצלו את מצרים. כלומר, שהעם כבר שאל, הרי כתוב, והשם נתן הנושא לפני הנשוא. מה זה נושא לפני נשוא בעברית מקראית? למדנו את זה. זה עבר מוקדם. כן? מה שנקרא past perfect. או בערבית, passé antérieur. כן? זאת אומרת, מה?
לא, זה מסיר לנושא נשוא מושא.
נכון. אז לא מושא עקיף ולא מושא ישיר, אלא, והשם נתן, הנושא קודם לנשוא, כלומר שהשם כבר נתן את חן העם בני מצרים, ומכוח זה, בעצם הגיע הזהב את בני ישראל. אמרו בני ישראל, אתם מצטרפים אלינו. תשלמו.
אז העם פה זה גם הקבוצה המצרית.
נכון. עכשיו אתם תראו פה דבר מאוד מעניין. רגע, 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 רגע. להתעזר בבקשה בסבלנות של ברזל. מה? מה לא הבנת? אני אומר ככה. ובני ישראל עשו כדבר משה. אני קורא פסוק למדה. ובני ישראל עשו כדבר משה. זאת אומרת שמה הם עשו כדבר משה? שהם דווקא עשו מצות. הם לא היו צריכים לקחת בצק. נכון? עשו כדבר משה, שעשו את הפסח בלילה. וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. איך הם שאלו ממצרים כלי זהב? הרי לא כתוב בשום מקום שהם עשו את זה. אלא איך הם עשו את זה? על ידי האמצעי של העם. מצוע העם. הרי כתוב, והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. שהרי כבר השם, עוד לפני כן, נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום. העם, הכוונה, הפרו-ישראלים. וינצלו את מצרים. הבנתם? כלומר, העם הביא לבני ישראל את הזהב שהם קיבלו ממצרים.
אז למה בני ישראל
עשו כדבר משה
וישאלו ממצרים כלי כסף? אתה כאילו אומר, הם לא שאלו מהעם, תיתנו לנו את מה שמצרים נתנו לכם. לא. הם ביקשו, כתוב.
אבל משה מעולם לא אמר לעם לבקש ממצרים. אז איך זה יכול להיות שזה כדבר משה? מה דבר משה?
משה אמר לעם לבקש ממצרים.
לא. משה אמר לעם, לא לבני ישראל. נכון, אבל למה כתוב כאן ובני ישראל עשו כדבר משה? לא כתוב העם.
לא, אתה אומר עשו כדבר משה,
או כמו שנאמר למשה בסנה, שבסופו של דבר הם יקבלו את הזהב של מצרים. מה אני פה? נכון.
עכשיו העניין של מה הם אכלו, אם באים חמץ, ויש עניין של הכלי כסף.
נו.
שני דברים.
נכון.
אז וישאלו ממצרים כלי כסף ושמלות.
מה קורה?
קיצור.
אבל
שאלו
למי
זה עומד?
דקה, המילה וישאלו, למי היא מתכוונת? וישאלו, למי זה? זה העם או בני ישראל?
זה בני ישראל שאלו לפי זה, איך כתוב?
בני ישראל שאלו ממי, מהעם?
ממצרים. אבל איך? על ידי אמצעי. על ידי אמצעי. ובני ישראל שאלו ממצרים. אבל איך הם שאלו ממצרים? על ידי שהעם מצא חן בעיני מצרים.
זה היה טריק
של ההשגחה.
לא, זה...
אבל
נשמע כזה מין
תחבולה.
כן, כי זה לא, כי זה בני ישראל.
נכון, זה בני ישראל.
וישאלו מישראל.
נכון. אבל יש רק בעיה אחת. זה נכון. במיוחד שיש פה בעיה נוספת. איך זה כדבר משה? הרי משה מעולם לא ציווה עליהם לשאול ממצרים. לכן מוכרחים לומר שהם שאלו ממצרים על ידי מתווך.
מה קרה למתווכים? אלא אחר כך?
אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע מה קרה איתה. רק רגע, בואו נמשיך. פסוק למד זין. נעמה, בבקשה להיעזר בסבלנות ותראי איך שהכל מסתדר. נכון, אז זה לא מסתדר. זה לא מסתדר. אז יש פה סתירה להגדה של פסח. בהגדה של פסח כתוב מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. נכון? נכון, זה שאלה. יפה. רק רגע. אני רואה שהאמוציות פה נורא חזקות. ולכן, סליחה, מרוב אמוציות ומעורבות ברוכה אגב בנעשה כאן, בנלמד כאן, אנחנו לא יכולים להתקדם. וישאו בני ישראל מרעמסס, פסוק למד זין, וישאו בני ישראל מרעמסס סוכותה. כלומר, יש מקום שקוראים לו סוכות. כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף, וגם הרב רב עלה איתם וצון ובקר מקנה כבד מאוד. עכשיו אני רוצה להבין, בפעם הראשונה הקבוצה הזאת מפסיקה להיקרא העם ונקראת הרב רב. הביטוי הרב רב הוא ביטוי של גנאי. הביטוי העם הוא ביטוי ניטרלי.
ניטרלי?
העם זה ניטרלי, הרב רב זה ביטוי של גנאי. גנאי ההפך של שבח, כן? דפרסיאטיף. אז בקיצור, מה קרה שפתאום הקבוצה הזאת מפסיקה להתקרא בשם העם ועכשיו מקבלת שם חדש, הערב רב? זהו, במזוודות שלהם יש בצק שאוטוטו יהפוך לחמץ. בני ישראל יש להם במזוודה מצות, להם יש בצק, אוי ואבוי, גבלת, שומו שמיים.
כבר אז לא ידענו לקלוט עלייה.
בדיוק. רגע. פסוק למד ח' וגם ערב רב עלה איתם בצעות מבקר מקנה כבד מאוד, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות, מצות, כי לא חמץ. כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממע וגם צדה לא עשו להם. אז מי עפה את הבצק שם בסוכות?
העם.
כלומר, העם... דיינו, הערב רב מגיע למקום הנקרא סוכות, מוציא את הבצק מן השכם, ורואה, הבצק לא עלה. ואז הם אופים אותו, ואוכלים מצות כמו בני ישראל. אז זו, אז יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לומר שהמרחק היה 18 דקות. קצת קשה לומר. כן, הרי תוך 18 דקות בצק הופך לחמץ. אבל יש הלכה בשולחן ערוך. שהרי מה יעשה אדם מרגיד? הוא לש את הבצק שלו למצות והוא רוצה להכניס לתנור, אבל יש תור לתנור. מה הוא יעשה? מה הוא עושה בינתיים? הבצק שלו עוד מעט יתפח. מה? אז ההלכה היא שהוא ממשיך להתעסק בבצק, כלומר עושה, מהפך אותו לכל צד, וכל זמן שהוא מהפך אותו לכל צד, שמתעסקים בבצק, זה לא עולה אפילו אם יעברו 100 שעות. כל זמן שהבצק בתנועה, הוא לא מחמיץ. זאת ההלכה. עכשיו אני מבין את הפרט הזה שכתוב משארותם צירורות בסמלותם על שכמם. זה גרם שכל הזמן הבצק היה בתנועה. לכן, מכל המרחק, מרמסס עד סוכות, הבצק לא עלה. וזה מה שכתוב כאן. ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים עם עוגות מצות, כי לא חמץ, זה לא יחמיץ.
אבל אז איך הם ידעו את זה?
לא, זה לא צריך לדעת את זה, זאת המציאות.
לא, אבל איך הם ידעו שזה היה חשוב? הרי הם לקחו, הם לא...
לא, הם לא חשבו שזה חשוב. הם לא חשבו שזה חשוב, הם רצו לאכול. יודע כמה זמן עבר, הם רעבים. זה ביוק הזמן של ארוחת בוקר. מגיעים לסוכות, יאללה, מוצאים את הבצק, אופים אותו. אה, מצות. בסדר?
זה מקרי. מבחינתם זה מקרי.
אני רואה. מה?
אה? להם יש עוגות מצות ולבני... מה צבעה?
עוגות הכוונה דבר עגול. פתאום.
יש לך שאלה שמטרידה אותי.
כן.
היא מאוחרת אבל היא מטרידה אותי. אתה לא חייב לראות. כל הקטע של כלי זהב וערב רע וכל זה, הם אחרי זה היו רוכבים בחטא העגל. או הובילו את חטא העגל.
טוב, יש פה שאלה. למה בכלל באמת החבר'ה האלה יוצאים איתנו? למה הם יוצאים?
אחד שהם הביאו לך את העגל.
עושים עובדים. רק אז, זה גרים, לא?
הם לא גרים.
הם יהיו גרים, לא?
אני עוד לא יודע. אני עוד לא יודע.
מעמד הארצית, את כולם הגרים?
סליחה, אני עוד לא יודע. כל זמן, לא, אני אומר, כתוב, וגם ערב רב עלה איתם, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. מי ידענו שהוציא בצק ממצרים? העם. אם כן, העם הוא הערב רב.
אז למה באמת...
בגלל שבשלב הזה, כיוון שהם עלולים עוד מעט לאכול חמץ, ההפרש בינם לבין בני ישראל הוא בולט, ולכן זה לגנותם. אני אוכל מצה, הערב רב שלידי יש לו בצק, שעוד מעט יהיה חמץ. אוי ואבוי. מה?
מצאתי איתם העם ודברים פרק
כף. מה כתוב?
ודיבר אל העם ואמר אליהם שמה ישראל.
נכון.
זה עדיין העם של ישראל?
נכון, אבל צריך לברר למה. אני רוצה להזכיר, מה זה הערב רב בכלל?
כן, אבל...
הערב רב זה משהו שמעורבב בתוכנו מכוח האומות. אני אסביר את זה בדיוק עכשיו. כן, מה?
אתה אומר, אוי ואבוי, זה ברור
שאסור לאכול חמץ. לא, אבל זה אומר שאנחנו מהווים חלק של האנושות שיתקדם יותר, הוא אוכל מצות. רגע, רגע. מה? כתוב לפני כן, בפרק י' ב', בחלק שאמרתי שאני מדלג עליו.
אבל העם ידע את זה גם?
לא.
אז למה בעצם זה נעשה ככה שבאמת לא יהיה להם חמץ ולא שכן יהיה להם
מצק מעט כנית עצמדה? חכו, הכל יוסבר. הכל יוסבר. עכשיו, פסוק מם. פסוק מם. ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים. על מי אנחנו מדברים? על המושב של מי? של בני ישראל. 30 שנה וארבע מאות שנה. פסוק מם א', לכאורה מיותר לחלוטין. ויהי, מקץ 30 שנה וארבע מאות שנה, ויהי בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. מי הם צבאות השם? צבאות השם זה הערב רב בלבד. אומר אחד המפרשים, הכלי יקר, למה הערב רב כאן נקראים בשם צבאות השם? פתאום זה לא רק נויטרלי ולא מגונה, אלא שבח. צבאות השם. מה זה לצבוא? להתאסף. כל אלה שנאספים אל השם. כי אומר, הכלי יקר, חביבים הגרים שבאים להצטרף אל עם ישראל מפני השכינה. עכשיו תסתכלו רגע אחד פסוק נון א', נון א', מה כתוב? כן, נון א', ויהי בעצם היום הזה, הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. כלומר, יצאו בני ישראל וצבאותיהם. על פירושו עם. כמו שאחד אומר, בא על כליו, על מזוודותיו. כן? זאת אומרת, עכשיו תסתכלו רגע אחד בפרק ה פסוק זין. כן? לא, סליחה, פרק זין, סליחה. פרק זין, פסוק ד', התבלבלתי. I apologize. פרק זין, פסוק ד'. ולא ישמע עליכם פרעה. ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל, מארץ מצרים, בשפטים גדולים. כתוב פעמיים את. ודאי. אפשר להגיד, והוצאתי את צבאותיי, עמי בני ישראל.
זה לא טכנולוגיה שבא.
אז זהו, זה מראה שיש פה שתי קבוצות. אני רוצה להוציא את צבאותיי, ואני גם רוצה להוציא את עמי.
כשרוצים לחזור אותו דבר בשני שמות שונים,
כן, אבל המילה את יכולה להיות במובן של אם. כלומר, והוצאתי את צבאותיי יחד עם עמי בני ישראל. כן, לא, לא חייב להיות. המילה את יכולה להיות כינוי למוסה ישיר, ויכול להיות אם. אז והוצאתי את צבאותיי, או שיגיד שהם, או אם. אין לך הוכחה. נכון, אבל פה זה מסתדר יפה מאוד, כי הרי לפי מה שלמדו בפסוק ה' שמה, וידעו מצרים כי אני השם. המטרה היא, בני, היא, לא, היא לא בני ישראל בשלב הזה. זאת אומרת שצבאות השם הם הערב רע. עכשיו, אני רוצה להבין פה משהו. שמתם לב שאני אמרתי לכם לדלג מפסוק מ' א' עד פסוק נ' א'. זה מסתיר את זה שיש עוד 10 פסוקים באמצע. מה אומרים ה10 פסוקים האלה? נא להסתכל בבקשה בפסוק מ"ג. ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל. מה הבעיה? אני קורא בפרק י"ב בפסוק מ"ג, מה כל כך מסובך? ויאמר השם אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן נחר לא יאכל בו, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו, תושב ושכיר לא יאכל בו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו, כל עדת ישראל יעשו אותו. הפסוקים האלה, מה זה מיותרים? מתי הם נאמרים הפסוקים האלה? אחרי שבני ישראל יצאו ממצרים. מתי הם עשו את קורבן פסח? אתמול בערב. אז עכשיו בפסח בבוקר אתה אומר להם איך לעשות את ליל הסדר? אתם מבינים למה הפסוקים האלה לא במקום?
כן.
את הפסוקים האלה... מה? אז שיגיד את זה אחרי שנה.
אבל מי אומר שזה מוקדם ומאוחר? איך אין מוקדם ומאוחר בתורה? לא תמיד זה חצי כרונולוגית.
במקרה הזה זה כן. בגלל פסוק נ"א. והיא בעצם היום הזה הוציאה השם את בני ישראל מארץ מצרים. אני אגיד לכם למה זה כתוב כאן. תסתכלו על פסוק מ"ז. כל עדת ישראל יעשו אותו, וכי יגור איתך גר ועשה פסח לשם, ימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו ויקה אזרח הארץ, וכל הרי לו יאכל בו, תורה אחת יהיה לאזרח, ולגר הגר בתוככם. מה הכתוב כאן הוסיף שלא היה מקודם? שיש גם גרים. לראשונה מתגלה ההלכה שיש אפשרות להצטרף לעם ישראל. בעקבות מה הדבר הזה בא? בעקבות אפיית המצות על ידי הערב רב. כלומר, הערב רב דה פקטו בהתנהגותו התנהג כמו בני ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא צריך להגיד למשה, מה עושים עם כאלה שמקבלים על עצמם את ההתנהגות של בני ישראל? מה? אבל למעשה הם עשו מה שאנחנו עושים?
למעשה
יצא ככה, נכון, יצא ככה, זאת אומרת, אבל זה לא סתם שיצא ככה. כלומר, אתה להבין, היצא ככה הזה הוא לא מקרי. כלומר, אנחנו רואים שמי שמצטרף אל בני ישראל, בסופו של דבר עושה מה שבני ישראל עושים. אז אומר הכתוב, אם ככה תצרף אותה. כלומר, לכן פה התחדשה ההלכה הזאת, שיכול גם, אף על פי שבן נחר לא אוכל בקורבן פסח, יכול לבוא מישהו מן האומות ולהצטרף אלינו ולא יכול, אם הוא גר איתנו. ברור? זאת אומרת שהלכות הגרים התחדשה כאן. טוב, בינתיים זה רק הניתוח הטכני של הטקסט. כאן אנחנו צריכים להגיע לשאלה האמיתית. למה זה כך? ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה השם את משה ואת אהרון כן עשו, שצרפו את הגרים אליהם בפסח שאחרי זה. נכון. עכשיו, יש פה שאלה, אם כן, מדוע? כן, ודאי שעשו ברית מילה.
טוב, לימול
לו כל זכר, מה זה קרב לעשות?
בשנה הזאת, אוקיי.
עשו ברית מילה, מה יש? יש כמה בעיות בזה, כי איך יכול להיות שבדרך הם עשו ברית מילה? צריך לפתור את הבעיה. אבל מה שלא יהיה פה, אנחנו רואים דבר מאוד מיוחד, שיציאת מצרים מתרחשת בצורה לא חלקה בכלל. מי יוצא ממצרים בסופו של דבר? המאורה נקרא בעברית, דיברנו על זה כמה פעמים, יציאת מצרים. נכון? לכאורה, מצרים היא היוצאת, אם ככה. כי המטרה של היציאה הזאת, זאת גאולת העולם כולו. אם כן, אם המאורה מצליח, כל מצרים יוצאים. אם המאורה נכשל, רק עם ישראל יוצא. ואם רוצים שלא יהיה כישלון טוטלי, אז צריך לצרף מישהו. כלומר, רואים שיציאת מצרים מהווה חצי הצלחה. ישראל הוא קצת נציגות מן העמים באו. יצאו. זאת אומרת, כמה אני לא יודע. יש בחזל מספרים אסטרונומיים שאומרים שהיו יותר מאשר בני ישראל. כן? וערב רב, אז רב, כוונה רב מהם. זה גם, כן, צריך להבין מה פירוש הביטוי הזה, כי זה לא יכול להיות טכנית, אבל יש לזה משמעות. אנחנו, כשנגיע לפרשת בשלח, נבין מדוע. אבל זה ברור, אם כן, שבני ישראל מוכרחים, כדי, בגלל האופי האוניברסלי של שליחותם, להוציא עמם חלק מן האנושות. כן. אשר העלית מארץ מצרים, כן, שאתה לא נמלכת בי. אז רגילים להסביר שיש ביקורת של הקדוש ברוך הוא על משה על זה שהוא הוציא אותם, אבל זה לא נכון, כי מה שכתוב לא נמלכת בי זה לא ביקורת, זה אומר שמשה הוא זה שיזם את זה. אבל התלמוד בעצמו אומר שהפסוק טוב עין הוא יבורך, טוב עין זה משה שהוציא את הערב רב. יותר מזה, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה בעגל? הערב רב עשה את העגל, תן לי להשמיד אותם. מה אומר לו משה? אם אתה תשמיד אותם, אני אצטרך לחזור למצרים להביא אחרים. זה מה שאומר, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם? להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה, שוב מחרון אפיך, וינחם על הרעה לעמך. זאת אומרת שמה שמשה אומר, אין ברירה, מוכרחים להוציא אותם. אלא מה? הם גורמים בעיות. בגללם עושים את העגל. בסדר, אז זה ילד רע. ילד רע זה ילד. עכשיו, למה זה... עכשיו, מה גרם לערב רב? אני רוצה להביא פה משהו. מה גרם לערב רב לעשות בעיות? כאן אנחנו נכנסים פה לשאלה לא פשוטה. כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הולכים אחרי משה אל המדבר, לאן הם רוצים להגיע?
לארץ
כנען. לארץ אבותם. יש להם איזושהי מטרה לאומית, יש להם מולדת, נאמר, איזה משהו שמצפים לו, משה בא אליהם כדי להביא אותם לשם. הערב רב שיוצאים ממצרים, מה מושך אותם? משה. הם רוצים את משה.
אבל אז הם מסביר לך את הרגע.
יפה. לכן כשמשה לא נמצא, הם בבעיה. העם ישראל אין לו בעיה. משה לא נמצא, לא נורא, נמשיך את הדרך. אנחנו לא חייבים אותו. אבל בשביל הערב רב זה קטסטרופה. משה נעלם, מוכרחים לעשות משהו. טוב? עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שהערב רב לא הספיק לקנות את המידות הארץ ישראליות. את המידות של שייכות לארץ. הם רוצים, כי אין להם זמן. זה יהיה קצר. לא, אני אגיד בדיוק איך אפשר. רק רגע. אבל העם, אבותיהם היו בארץ ישראל. בשבילם הייתה מסורת כלשהי שיש להם לאן להגיע. כלומר, הם רצו לשוב אל ארץ אבותיהם. כלומר, יש אצל הערב רב בעיה. הם רוצים תורה, הם מרגישים שמשה הוא דמות דתית גדולה, הם רוצים תורה, אבל הם לא רוצים ארץ ישראל. ארץ ישראל זה בעצם לא מעניין אותם. הם דתיים, בקיצור.
אבל למה...
לפי זה, יוצא שהם דתיים.
אבל למה בכלל צריך אותם?
למה צריך אותם? בגלל שיציאת מצרים זה תיקון העולם.
אבל יציאת מצרים זה, זה מילה שנכתבה אחרי זה. זה הוצאתי אתכם מארץ מצרים. השם יציאת מצרים רק בא אחרי היציאה.
נכון.
לפני היציאה, יציאת מצרים, עכשיו אתה צריך להתנהל לפי כביכול מצרים יוצאת.
אבל כתוב, והוצאתי את צבאותיי. ואחרי שכתוב והוצאתי את צבאותיי, כתוב וידעו מצרים כי אני השם. עכשיו אני רוצה שתבינו פה משהו קצת אקטואלי. זה שיצאו גויים עם בני ישראל וגרמו לבעיות שגרמו, זה דבר שקורה גם בימינו. כן? באים הרבה גויים לארץ, נכון? מרוסיה, מאוד מקומות גויים. באים הרבה. עכשיו, הדתיים אוהבים אותה?
לא.
מי כן מוכן לקבל אותה? החברה החילונית, נכון? מה החברה החילונית כשהיא מקבלת אותה? מה החברה החילונית כשהיא מקבלת אותה נותנת להם?
עבודה.
עבודה, מה עוד? צבא. שייכות לארץ. בקיצור, הם עושים אותם לצברים. אחר כך הם רוצים להתחתן, מגיעים לרבנות, אז הרב עושה לו, תביא תעודה. נכון? זאת אומרת, שמה התיקון שנעשה בדורנו? שהם קונים את הדרך ארץ הקודמת לתורה, שבימי משה הם לא קיבלו. השייכות לארץ. דרך ארץ. נכון? אחר כך יש כל הבעיות, הוא חייל וזה, הוא נלחם איתנו, בסוף איפה קוברים אותו. כן? נכון. זה אחר כך הכל עניין. אבל זה אומר שיש פה איזשהו יעד בדבר הזה. זה לא מקרי שזה קורה.
אין לי שאלה. שוב אני חוזרת למשפט, והוצאתי את צבאותיי. אין בא בחיבור את צבאותיי ואת עמי.
נכון.
אין בא, זה אומר שזה כאילו שווה, זה אותו הדבר.
זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שנסביר את המילה את השנייה במובן של עם. כי הרי את בעברית פירושו גם עם. אגב, גם בלטינית. מה זה את בלטינית? את זה עם.
שותפות.
נכון. נכון. יש חנות בירושלים, בבניין העמודים, נקראת בר ובנו. כן, אתה מתרגם זה לצרפתית, זה יוצא בר אפיס. טוב, לא שני. טוב, מי שמבין בי. עכשיו אני... יכול להיות תיקון. עכשיו אני רוצה עוד קצת להתעמק, בבקשה. כן,
שווה להתעכב על המצוגה. למה המהלך לא מצליח עם בני ישראל
יוצאים מצרים? כי הסיבה שבני ישראל יוצאים ממצרים זה לא בשביל עצמם. הרי כתוב ונברחו בך כל משפחות האדמה. זאת המטרה, תיקון העולם כולו. אז הוא, הייתה כאן שאיפה שזה יצליח מיד. תסתכל עוד פעם בבקשה לפרק י"ב בפסוק למד זין. פרק י"ב פסוק למד זין. וישאו בני ישראל מרעמסס סוכותה. מתי הם הגיעו לסוכות? ביום הראשון של פסח. כלומר השאיפה הייתה לעשות את סוכות בפסח. סוכות זה החג האוניברסלי שלנו. הרי בסוכות אנחנו מקריבים 70 פרים בבית המקדש כדי לחפר על אומות העולם. מה שאין כן בפסח, שפסח זה הזמן שבו אנחנו שוללים את הרע שבאומות. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. כלומר, פסח וסוכות הם כותבים זה לזה. בגלל שהאנושות עוד לא מוכנה. אם היינו זוכים, היינו נוסעים מרעמסס סוכותה ועושים את סוכות בפסח. כמו שהתלמוד אומר מסכת מנחות שהיה צריך לעשות את סוכות בפסח מלכתחילה, כי זה זכר ליציאת מצרים. אז פה היה ניסיון, איזה תקווה כזאת. ואז משה היה המשיח למשל, אני יודע מה. אז היינו עושים את כל החגים הרבה יותר קל. היינו עושים את ליל הסדר בסוכה, שומעים את השופר למחרת בבוקר, מה? ועושים שמחת תורה במימונה, במימונה. הכל, תוך שבוע גומרים את כל החגים, מדליקים נרות, לא יודע מה. כן, הכל. זה שהכל נמרח, זה שהכל נמרח, זה בגלל שיש עיכוב בהיסטוריה. המהות של העיכוב הזה, אנחנו נראה אותו מתוך הפסוקים.
ביום השמיני חוגגים חגים?
כן. כן. שמחת תורה, למשל. כן. למשל, אני רוצה אולי קצת להקדים את המאוחר. שבועות. מתי יוכל? 50 יום אחרי יום ראשון של, יום שני של פסח, נכון? 50 יום. באופן הגיוני, היה צריך להיות שסוכות, היה צריך להיות ששבועות יהיה ביום המימונה. ביום השמיני של פסח. היה צריך להיות מיד. כלומר, יוצאים לחופש פוליטי, צריך מיד להגיע לחירות רוחנית. זה צריך להיות לצמוד. קרה מה שקרה, נדחה בשבעה שבועות. אבל בחג הסוכות, שהוא התיקון של העתיד לבוא, שמחת תורה זה בא מיד אחר כך, דבוק. כן? טוב, אבל אני רוצה כאן ללמוד את הדברים האלה. מה? בבקשה. יוצא לפי זה שגם הרמב"ן וגם אבן עזרא צודקים. כי העם זה באמת מצרים, והם באמת בני ישראל.
הרמב"ן טוען
שהעם הם בני ישראל. אבן עזרא אומר שהם מצרים. האמת, הם מצרים שהצטרפו לעם ישראל.
אבל הרמב"ן לא טוען שהם מצרים שהצטרפו.
הוא לא טוען את זה, אבל זה כאילו שהוא טוען את זה. לא, אני לא צוחק. לא, אני לא צוחק. מה זה אומר? זה אומר שהכתוב בכוונה השאיר את הדבר עלום, כדי שתיווצר המחלוקת, כדי שנדע שהעם יכול להיות גם מצרים, גם בני ישראל. יש חוליית קשר בין האומות. יפה. בסדר? אז זה גם מסביר מדוע הכתוב כתב את הדברים האלה בסוף. וואה, כמה מסובכים. אנחנו מסובכים. נכון, אכן כן. אבל אני לא צריך לגלות לך את זה, את יודעת את זה. המה? הערב רב. החלק של הערב רב זה להביא אלינו את הכסף והזהב. צריך להבין מה החשיבות של הכסף והזהב הזה. בשביל מה צריך לזהב הזה? בשביל מה? ורואים שזה מאוד עקרוני. תסתכלו רגע אחד בספר בראשית. כן, כן, כן. דיברנו על זה. בראשית, פרק ט"ו, נכון? פסוק ז', נכון? נכון? פרק ט"ו, פסוק ז', מה כתוב שם? לא, זה מה, תיקחו פסוק י' ג'. פרק ט"ו, פסוק י' ג'. ויאמר אל אברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. תרגום, אברהם יקירי, דע לך שילדיך יסבלו. זה יהיה מאוד קשה, זה יהיה ארך 400 שנה, אבל בסוף יהיה גם כסף. זה מה שכתוב. מה? זה שווה, כי בסוף יצאו ברכוש גדול. מה?
נראה לי שזה שווה את זה, זה לא מספיק.
שמה?
למה צריך את
הארגון? זה בדיוק השאלה. נכון. כן, כן, כן. אני אגיד לכם מדרש. אני אמרתי, אבל אני אסביר את זה בצורה אחרת. יש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא הציע לאברהם לבחור האם בניו יצאו לגלות או שהם ירדו לגהינם. ואברהם העדיף את הגלות, אני לא יודע למה, כדי שלא ירדו לגהינם. עכשיו צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה. מה זה הגלות קודם כל?
גלות זה גנום בחיים.
כן, אבל אני רוצה להבין מה זה גלות. מי בגלות? אנחנו רגילים לומר ככה, הגויים יושבים בארצותיהם. היהודים יוצאים לגלות בין העמים. אז אנחנו הגולים והעמים במקומותיהם. לפי הסיפור של התורה, זה לא נכון בכלל. לפי הסיפור של התורה, הגויים הם בגלות, מאז מגדל בבל, ואז אנחנו יוצאים אל גלותיהם, אל גלויותיהם, על מנת לאחד אותם בחזרה. מה צריך לעשות כדי לאחד אותם בחזרה? צריך להוציא מהם את הרכוש הגדול, דהיינו, את ערכי היסוד, את אומר, אותם חלקי הזהות האנושית, המנופצים ביניהם, דהיינו, רסיסי הזהות האנושית המקורית, מה שחכמי הקבלה מכנים בשם ניצוצות הקדושה, התמונים בתוך הקליפות, ואנחנו יוצאים לשם כדי לגאול אותם מגלותם. יוצא לפי זה שאם ישראל לא יצאו לגלות, אז מה יקרה? הגויים ירדו לגהינם, ואז ישראל יצטרכו לרדת אל הגהינם כדי לגאול את הגויים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תבחר. נראה לי שזה משעשע אותך. אנחנו יוצאים אל גלותם, הם בגלות.
אנחנו לא?
לא.
אנחנו
מביאים
אותם על ידי זה שאנחנו...
אוספים משם את ניצוצות הקודש. ניצוצות הקודש באים לידי ביטוי בכמה דברים. זה יכול להיות הכבשים שיעקב מביא מלבן, זה יכול להיות הכסף והזהב שמוצאים ממצרים, זה יכול להיות הנשמות של ערב רב שנמצאות שם. מובן? לא גלו ישראל, התלמוד אומר, לא גלו ישראל, אלא כדי להוסיף להם גרים. מעניין. יש כנראה איזשהו ייעוד כזה. כן?
אבל אם הם יוצאים לגלויותיהם,
כשהם
מחוץ לארץ ישראל, הם לא נמצאים בגלות.
לא, אנחנו...
כמו שאתה אומר, אז כל העולם זה ארץ ישראל.
אני אגיד לך משהו. כל העולם כולו זה לא שלנו. כלומר, נשמת האומה היא כזאת שהיא מרגישה זרה בעולם בכלל. כלומר, הספר הזר של אלבר קאמי, זה בעצם צורת הקיום הקולקטיבית של עם ישראל, שאנחנו מרגישים תמיד לא במקום. בסדר? זאת אומרת, זה לא משנה, גם בארץ אנחנו לא מרגישים במקום, כמו שכתוב בספר ויקרא, כי גרים ותושבים אתם עמדי, כי לי הארץ. אז זה לא שלכם. ארץ ישראל איננה שייכת לעם ישראל.
אלא?
מה? למי שברא אותה. לכן אתה לא יכול לתת את זה למי שאתה רוצה, כי זה לא שלך. זאת לא הבעת עמדה פוליטית. קצת שקט בבקשה. כן?
אז עכשיו כבר דיברנו על זה שהדרך שלנו לעשות את הדבר, להביא את הגאולה, לעשות את התפקיד שלנו ולבוא לארץ ולעשות את זה זה דבר אחד, וזה לא מסתדר עם מה שאמרת, זה שאתה אומר שאנחנו צריכים לצאת לגלויותיהם
נכון.
וכאילו חלק ממה שאנחנו צריכים לעשות שם זה בעצם לקחת מהם את אותם ניצוצות קדושה, שזה בין היתר יכול להיות גם דברים, שזה דברים חומריים, שזה גם כלי כסף וכלי זהב, שזה...
צריך להבין למה, כן, בסדר, אני עוד לא הסברתי למה, כן, אבל...
אני מבין לחשוב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי...
כן, כסף. כן, כן, נו, נו.
תשאר מגדול, זה מה שהוא קוראים
לכם. כן. כן, זהו, זה השאלה. כן, תשובה. עד עכשיו אתה אומר, הבנו שהתיקון שלנו זה על ידי שאנחנו עולים לארץ. לא נכון. התיקון שלנו זה על ידי שאנחנו יוצאים לגולה ועולים בחזרה. כלומר, היציאה, זה כמו נשימה. זה בשני זמנים. ואז מאוד חשוב לדעת באיזה זמן של ההיסטוריה אתה נמצא. האם אתה בזמן של ההיסטוריה שבו אתה צריך להיזרע במעמקי האדמה, או שאתה מגיע לזמן שבו אתה צריך להיקצר. כן? בדימוי של תבוע. עכשיו, מה?
הירידה למצרים ואחרי זה...
זה לך תחילה. יש תפקיד לזה. כן, 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 יש תפקיד לזה. ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך. נכון? ידוע תדע. שלוש מספיק. למה רק שלוש פעמים? צריך לדבר על זה. אבל שלוש פעמים זה מספיק, לא צריך יותר מזה. מה אתה רוצה? לא הסברתי לו עם הכסף והזהב. הוא עדיין... הוא נורא מפחד מהביקורת של... מה? זה בלוף. מה זה מפני חטאינו גלינו מארצנו? זה בלוף. זאת אומרת, הפילו עלינו את התיק. כלומר, מלכתחילה היה צריך שנצא לגלות. אבל זה לא יפה להגלות מישהו שלא עשה כלום. אז מחכים לו בפינה, ובטוח הוא יעשה משהו. זורקים אותו לגלות בפני חטב. לא, לא צוחק.
אני רוצה לשאול, למה עושים כל כך הרבה בעיות למי שרוצה להתגייר?
זו שאלה יפה, אבל אני עוד לא גמרתי לענות לו על הכסף והזהב.
לא, אגב, על מה שאמרת עכשיו, אני חושב שאפשר, אם היינו עושים את הדברים, כאילו פעם אחת ירדנו למצרים ועלינו, אם בשלב הזה היינו עושים את הדברים כמו שצריך,
אז זהו, נכון, מרמסס סוכותה, נכון, אז השאלה למה זה היה שלוש פעמים, נכון? רואים שבימי משה, גאולת מצרים, לא הייתה הצלחה גמורה. כמה כוסות שותים בליל הסדר? ולא חמש. היה צריך להיות חמש? כי הרי למה יש ארבע כוסות? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. אבל כתוב, והבאתי. נכון? והבאתי אתכם אל הארץ. אז החמישית, לא שותים אותה משום מה. אז קרה משהו. כן, הרב גורן אמר שעכשיו צריך לשתות את החמישית. בסדר. מה? אני עוד לא גמרתי עם הכסף והזהב. שאלה קטנה. למה שימש הזהב שהוצאנו ממצרים? אז כשיצאנו ממצרים, מה עשינו עם הזהב הזה? טוב, ניתנו פה שתי תשובות, המשכן והעגל. אז שניהם, קודם כל עשינו מהזהב הזה גם עגל גם משכן. שאלה קטנה, למה משמש המשכן? להשראת שכינה. כלומר, זה מקום המפגש בין הבורא לנברא. כלומר, שהזהב המצרי הוא זהב גדול. הוא זהב שמסגולתו להביא למפגש הזה בין הנברא לבורא. אדיר. התרבות המצרית היא תרבות גבוהה מאוד. הזהב הוא בעצם נשא של תרבות. אבל יש בעיה. בתוך הזהב הזה מעורב זהב אחר. זהב של עגל. כלומר, יש סיגים, יש תומעה שמעורבת בתוך הערכים של מצרים. אז אי אפשר להשתמש בזהב של מצרים כמות שהוא. אז מה יהיה גורלה של מצרים? היא הרבתה כל כך הרבה זהב, והזהב הזה מעוקב מלשמש ליהודו. מה צריך לעשות? צריך לעשות הפרדה. לוקחים את זה למעבדה, עושים הפרדה. לוקחים חלק מהזהב לעגל, חלק מהזהב למקדש, משפני הניסיון, בני ישראל. בני ישראל הם שפני הניסיון של ניסוי אלוהי גדול, של הפרדת הערכים. במילים אחרות, מה הזהב שהבאנו איתנו ביציאת אירופה? כן, כשיצאנו מאירופה. למשל, אביא לכם דוגמה אחת, המשטר הדמוקרטי. שאלה, דמוקרטיה זה טוב או רע? אז מה צריך לעשות? צריך לעשות הפרדה. מה יישאר מהדמוקרטיה? מה יישאר מהדמוקרטיה בדורות העתידיים? מה שעם ישראל יישמר מזה. כלומר, דרכנו יש הצלה לערכים של מצרים, של אשור, של בבל, של יוון, של רומא. כל האומות האלה הולכות ונעלמות מן העולם, והתרומה שלהם למאגר של התרבות הכללית, זה נשמר דרך עם ישראל, דרך עם ישראל. מובן? כלומר, מה? הדמוקרטיה זה מיוון. זה יווני. זה יווני, ויש לזה גלגולים מאוחרים יותר. מונטסקיו וכל מיני כאלה. וולטר ורוסו וכל. מה? זה בא מצרפת. אבל, מה? ודאי שזה לא יהודי. זה בדיוק העניין. זה לא יהודי. אבל הבעיה היא שיש בזה אמת. אבל יש בזה גם שקר. אז צריך לעשות הפרדה. לכן, שוטלים את הערכים האלה על גבי האחבר המסוגל לקבל את כל האינפקציות המכונה עם ישראל, ואחר כך עושה עבודה של דחייה, את זה דוחה, את זה הוא שומר. עכשיו יש פה בעיה, יש מאבק תרבותי אדיר במדינת ישראל, כי כולם מתחילים להריב על מטבעות הזהב. זה אומר, הזהב הזה שהגיע מאירופה צריך לזרוק, זה של העגל. השני אומר, השתגעת, זה של המקדש, תחזיר את זה. אני לא יודע, זה יתברר עם הזמן. מלוכה חוקתית, באמת, אכילה. זה כזה פשוט. אבל אני אומר שיש אצל כל האנושות חלקים של, אתה אומר, של זהות אנושית טהורה, שהתערבה בכל מיני סיגים וקליפות, ויש לנו עבודה, עבודה של ניקוי. ברור? ולכן אנחנו עושים טובה למצרים, שאנחנו מוכנים לקחת את הזהב שלהם, שיגידו לנו תודה. אלמלא הזהב שלקחנו, לא היה שום תכלית למציאותה של התרבות המצרית העתיקה. אבל עכשיו ברוך השם, אשרי מצרים שדרכה שרתה שכינה בעולם, במשכן. מובן? כן.
אגב, לפני כמה זמן קראתי ידיעה הזויה שמישהו במצרים ניסה לקבוע אותנו כדי...
זה לא הזוי, זה היה באמת דבר כזה. זה היה לפני 10 שנים בערך. לפני 10 שנים הייתה כוונה של מצרים לטבוע את מדינת ישראל הזה. כן. כן, נתן?
זה לא אותם הרגשים.
אבל זה יותר מובן עכשיו מה שאני אומר? בסדר. כן, מה אתה רוצה?
יש לי שאלה איך אתה מומחה לתת מודע קולקטיבי.
אני מומחה.
זה מה שיש. יש את העניין מה שאמרת שבעצם הייתה לאברהם את שתי הבחירות, או לרדת לגיהנום או לצאת לגלות, והוא בחר לצאת לגלות.
כן.
דווקא בתת מודע הנוצרי זה היהודי הגואל, הוא ירד לגיהנום בשביל...
נכון, 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 ממש כך. זה בא מזה. מזה שיש אפשרות כזאת. נגיד ככה, אתה יודע, הנוצרים אומרים שהם אומרים לא, לא אמרתי זה. הנוצרים אומרים שהם אומרים שהאלוהים עשה חסד עם האדם על ידי שהוא נעשה אדם כדי לסבול את סבלו. נכון? ככה הם אומרים. אבל מה הם אומרים באמת? הם אומרים שאלוהים עשה את עצמו יהודי וששפיכת דמו של היהודי הזה זה המכפר.
זה
המכפר.
זה המכפר.
מכאן ועד להסתה לשואה, זה לא רחוק.
מה?
מה?
אדם הזה עושה
מכפר. מכפר, עושה כפרה.
אז אתה
אדם הראשון.
כן.
אגב, זה מעניין. הרי מאיפה זה בא כל הרעיון הזה? אנחנו אכלנו את קורבן הפסח. מה זה קורבן הפסח? שחטנו את אלוהיהם. זה לא מקרה. כלומר, הם חושבים על משהו. אבל השחיטה של אלוהיהם, זה דווקא לטובתם. ברור? כלומר, אם הם באמת, הגויים היו מבינים מי אנחנו, הם היו צריכים להגיד תודה רבה שהסכמתם לקחת את הזהב ממצרים, אולי תיקחו עוד קצת בבקשה. כן, מה את אומרת? הגיהנום זה משהו יותר עמוק. הגיהנום פירושו ההפרש בין מה שהייתי ראוי להיות לבין מה שאני בפועל. זה הגיהנום. טוב, אבל רבותיי, אנחנו נמשיך את הדיון הזה הפורה והמעניין.